טוב, היום אני רציתי לענות על השאלה מה יותר טוב, להיות מושלם מטבעך או להיות כזה שמשתלט על הטבע שלך. זו שאלה מאוד עמוקה ומאוד קשה, כאילו להיות מושלם, כולנו רוצים להיות מושלמים, אבל מצד שני יש איזשהו ערך להשתלט על עצמך, אז מה יותר טוב? עכשיו רציתי לגשת לשאלה הזאת דרך משה רבנו. אז מפורסם שבפרשת תצווה, שזאת פרשת השבוע, אז משה רבינו לא מופיע, כאילו השם שלו לא מופיע. אז כולם רוצים לדעת למה הוא לא מופיע, יש המון תשובות, אני הבאתי פה את מאור עיניים, הוא אומר שבעצם בדרך כלל קוראים את פרשת תצווה כשנופל בזין אדר, השבוע של זין אדר, שמשה הסתלק מהעולם, אז ככה הוא גם הסתלק מהפרשה, אנחנו זוכרים שהוא לא נמצא. עכשיו, הרבי מלובביץ' מביא עוד תשובה, הוא אומר שבעצם אם אתם תסתכלו בפרשה, בקטע הראשון, בכמה משפטים, שלושה פעמים, הקדוש ברוך הוא בעצם מדבר עם משה ואתה, ואתה, הפרשה בעצם מתחילה ואתה, ואתה תצווה. אז הרבי מלובביץ' פה הוא אומר, ואתה מילה שמתייחסת למשה באופן יותר אמיתי ויותר עמוק מהשם שלו. אז הוא אומר ש... וזה שלא מופיע זה נכון, אבל בעצם ואתה פונה למי שהוא ממש. אז עכשיו אני רוצה לשאול, מי זה משה ממש? מה המהות של משה? יש כל מיני דרכים להגיע לזה. יש סיפור מדהים שהתפארת ישראל, רב ישראל ליפשוט, הוא מביא את זה בתוך הפירוש שלו, תפארת ישראל, על המשנה. זה מאוד מפורסם וזה מאוד בעייתי. עכשיו, יש המון המון מקורות, אז אני קצת ידלג פה ושם, אני מקווה שתיקחו ותקראו בבית, אבל עכשיו, בעצם התפארת ישראל, איפה שזה כתוב, דבר נחמד. אז הוא מתחיל עכשיו לספר סיפור, כשהוציא משה רבינו, עליו השלום, את ישראל ממצרים, שמעו עמים ירגזון, כאילו הוא מצטט פסוק שאומר שכל העמים מסביב שמעו על משה רבינו ועל יציאת מצרים, זה היה דבר ענק. אז כולם שמעו, ואז מה זה קרה? מה זה גרם? ויתמהה מאוד על זה האיש משה. כי על ידו נעשו כל הגבורות והנפלאות האלו. ולכן התעורר מלך ערבייה, או באנגלית זה כתוב ערביה, כן? ערבי. היה מלך ערבי אחד, וישלח צייר מובחר לצייר תמונת המנהיג הגדול הזה ולהביאו אליו, וילך הצייר ויצייר תמונתו ויביאו לפני המלך, וישלח שוב המלך ויביא ויאסף יחדיו כל חכמי חרשים, שזה בעצם פיזיוגנוגמיה, בעצם אנשים שיכולים להסתכל על פנים ולהבין מי זה, כאילו מה התכונות של הבן אדם. אז הם בעצם הגיעו, הנה מדלג עכשיו למקווקו באמצע, אז הם הגיעו למסקנה שלמשה רבנו הוא איש רע מעללים בגאות וחמדת הממון ושרירות הלב ובכל חסרונות שבעולם שיגנו נפש אדם המעלה. אז עכשיו, זה מה שאנשים שמבינים בפנים, מבינים מי זה הבן אדם משה רבנו. אז עכשיו, המלך, הוא אומר, זה לא יכול להיות, אנחנו שמענו על הבן אדם הזה, וזה לא, אתם בעצם שוגים. ואני לא מאמין, אז עכשיו, הציירים מאשימים את הפיזיונוגמים, והחכמים מאשימים את הציירים. אז המלך אומר, עזוב, אני נוסע למחנה ישראל באמצע המדבר, ואני אפגוש את הבן אדם, ובואו נראה מי טועה פה. אז הוא מגיע למשה רבינו, ובאמת הוא רואה ואומר למשה רבינו, תשמע, הציור הוא ממש בדיוק איך שאתה נראה, אז כנראה החכמים טעו. ואז משה רבינו אומר, לא טעו. אז אם אתם מסתכלים למטה, איפה שכתוב, ויען משה איש האלוהים, ואז אני מדלג לב מקווקו בסוף, לא אבוש לומר לך, אומר משה רבינו למלך הערבי, כי כל החסרונות אשר שפטו על חכמך, עליי חכמך, כולם קשורים בי בטבע. ואפשר עוד יותר מאשר שפטו חכמך, ואני בכוח אמיץ הנה התחזקתי ורדיתי וכבשתי אותם עד אשר קניתי לי היפוכם לטבע שני. בסדר, וזה בגדול הסוף הסיפור, התפארת ישראל משתמשת בזה להסביר משהו אחר שאין לנו זמן להיכנס, אבל בגדול זה הסיפור. עכשיו, סיפור מעניין, סיפור נחמד, סיפור שכל אחד יכול להזדהות, כאילו כל אחד יש לו בטבע דברים שהוא צריך לעבוד עליהם, והנה המנהיג הגדול, משה רבינו.
מי הוא זה דבר נחמד?
אז התפארת ישראל, התפארת ישראל כתב זה דבר נחמד, ואז הוא מספר את הסיפור.
זה סיפור של תפארת ישראל.
התפארת ישראל מביא את זה, ועכשיו, אז כל ההיסטוריה של הסיפור זה השיעור היום. אוקיי? אז עכשיו הסיפור הזה... כן. כן, כן. אוקיי, אז עכשיו, זה מה שאני רוצה להסביר לכם, ואז נגיע יותר לעומק לשאלה שלנו. אבל בגדול, מה שקרה פה, התפארת ישראל מביא סיפור על משה רבנו, מאיפה זה בא אנחנו לא יודעים, האם זה נחמד להגיד על משה רבנו שהוא נראה כגבטן וחמדת ממון וכל הדברים הרעים, והוא אומר אפילו יותר מזה אני. כן? אז זה אחרי שנפטר התפארת ישראל התעורר רעש ענק, התנגדות שאין כמוהו, ואז אני, אם אתם מסתכלים פה, רב חיים רפפורט, שהוא היה המגיד בווילקומר, שזה מקום בליטה, הוא אדם נחשב וגדול מאוד, והוא כתב לא סתם מאמר, הוא כתב קונטרוס זכות הרבים ב-1894, והוא כותב נגד כל הסיפור הזה, נגד התפארת ישראל, והוא אומר, משה, בעצם בגדול אומר, משה היה צדיק מלידה. לא רק זה, אם זה לא היה מספיק, הוא כותב עוד ספר, והוא מוציא את זה בשנה הבאה, קונטרוס קליר תפארת, מצווה לטטש המכתב בדיו כדי שפרסם שהוא מזויף לגמרי, וגם מינות נזרקה בו, וכמבואר. אז הוא אומר, בעצם זה כפירה בכלל, ואיך אתה יכול לעלות על הדעת שמשה רבנו היה כזה, ובעצם כל הספר הוא מוכיח שמשה רבנו היה צדיק מלידה, ואסור להגיד דברים כאלו, זה כפירה ומזויף, ומעניין שהוא לא מאחרים את כל הספרים, כאילו תפארת ישראל זה 13 כרכים, זה משהו כאילו די בסיסי בספריית הדתית. אז עכשיו, אם זה לא היה מספיק, אז פה האדרת, שזה רב גדול מליטה, שגם הגיע לירושלים, הוא האבא, הבת שלו התחתן עם הרב קוק, הוא כתב הסכמה לספר הזה, והוא כותב פה, ואמרתי בקל עם, כי במחילה מכבוד גאון התפארת ישראל, זה לא יפה עשה בהעתקתו, דברי עתק על צדקו של עולם משה רבנו מספרי עם לועז עובדי כוכבים הקדמונים. אז הוא אומר, אני לא יודע מאיפה זה בא, אבל זה בא מקדמונים עובדי עבודה זרה, ואיך אתה יכול להביא את זה?
הוא לא אומר תפארת ישראל מהמקום?
לא, הוא אומר, אני ראיתי את זה, אני ראיתי את זה איפשהו, הוא לא אומר מאיפה זה בא. אז עכשיו זה תעלומי, מאיפה זה בא, ואז עכשיו בדפים הבאים אתם תראו. אז עכשיו המריל דיסקין, הרב של ירושלים, הוא אומר זה זיוף. הרב קוק בעצמו אומר זה זיוף. הרב לייב גרוברט בארצות הברית, הוא אומר זה הוא עתק מסיפורי ילדים מגרמניה. אבל הכי משפיע, לא, סליחה, הרב מנחם קשר אומר, אגדה זאת, הוא מצטט אותו, הוא אומר, אגדה זאת אין לה שום מקור ואינה אלא משל בעלמה. אז הוא לא תוקף, הוא רק אומר, זה סתם סיפור, אוקיי? עכשיו, המקור הכי משפיע זה הרב יהודה לב מימון, הוא היה מייסד מוסד הרב קוק, שזה כאילו מוצאי לאור. ואז הוא בעצם הורה ב-1955, הורה להוציא הקטע מכל המהדורות החדשות. אם אתה קונה מהדורת תפארת ישראל ממוסד הרב קוק, לא נמצא. אוקיי? אוקיי. אז עכשיו, תהפכו את הדף ותראו את כל אלו שכן משתמשים. אז פה יש רשימה ארוכה של ספרים, לרוב הם ספרי חסידות. הראשון שבעצם מביא את הסיפור הזה, זה בערך 40 או 34 שנים לפני התפארת ישראל. ב-1809, כתבתי פה, זה בדף הראשון, התפארת ישראל הדפיס את זה ב-1843. זה אומר שזה כבר מופיע בספרי החסידות, ואז לתפארת ישראל לפחות יש לו מקור. אבל בעצם מתברר שהספר הזה, אור פני משה, הוא הראשון שמביא את הסיפור עם השם של משה. אבל זה כן מופיע עם שמות אחרים. אז פה תראו את המקור הזה, מדרש אליהו של הרב אליהו כהן שהדפיס את זה באיזמיר. אוקיי, באיזמיר לראה זה 100 שנה לפני, אבל לא בשם משה, אלא
אריסטו.
אוקיי, וגם זה קצת שונה, זה לא קריאת פנים, זה קריאת היד, אבל בסופו של דבר זה אותו סיפור, ואיפה שזה מקווקו כתוב, אמר להם אריסטו, כאילו החכמים שקראו את היד שלו, אמת אמר, ואמת שהוא חכם גדול, וכל מה שאמר עליי אמת, שכן מחייב עליי מזלי, וכן מורים סרטוטי ידיי, אמנם החמתי גוברת על רוע מזלי ומבטל אותו. אז בעצם בדיוק אותו סיפור, עם קצת שינויים פה ושם, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, מישהו קורא את הטבע של הבן אדם, וזה רע, וכל מי שמסביב האיש, הגיבור, הוא בעצם לא מאמינים, ואז הוא אומר, אני בעצם התגברתי על עצמי. עכשיו, זה לא הראשון, דרך אגב זה די מעניין פה שלא מפחדים לצטט את אריסטו שהוא מחוץ וגם להגיד כאילו אנחנו יכולים ללמוד מזה. זה קצת חילוק בין ספרדים לאשכנזים, אשכנזים תמיד היו יותר מתנגדים לפילוסופיה ולפילוסופים, כאילו לא פילוסופיה כתחום אלא כאילו לקחת מבחוץ, וזה גם מבוסס דרך אגב על זה שבעולם הספרדי אז הם ידעו ערבית וכל הספרים של אפלטון ואריסטו וזה זה היה בערבית, אז הם היו ניגשים לספרים האלו וכללו אותם. עכשיו, האמת היא שהמקור לכל הסיפור הזה מופיע ב-45 לפני הספירה, בספר של סיסרו, ופה שאני כתבתי גם באנגלית וגם בעברית, בעצם אם אתם רואים פה, הם כתבו את זה על, לא על אריסטו, אלא על סוקרטס. כן, אבל זה אותו דבר, באיפה שמקווקו, סוקרטס בעצמו בא להצלתו, כאילו האיש אמר שהוא רע, ואמר כי הוא בטבעו נוטה לחטאים שמנע זופיירוס, זה החכם שקרא את הפנים, אבל הוא הוציא אותם מעצמו בעזרת התבונה. אז עכשיו, כל זה מופיע במאמר של שנר ליימן, שהוא פרופסור ורב להיסטוריה יהודית ובספרות היהודית, והוא בעצם אומר שמה שקרה, אריסטו הוא היה הגיבור בזמני ביניים, כאילו, ולפני זה היה סוקרטס, אחרי זה היה אריסטו, אחרי זה היה אלם שם, ואחרי זה במאה ה-17, 18, אז היהודים בעצם אימצו את זה ושמו משה כגיבור. אז מה אנחנו עושים עם זה? מוחקים את זה? זורקים את זה? זה לא שלנו? זה לא שייך? מה אנחנו עושים עם זה? אז אני אומר, מצאתי משהו מדהים, רב יוסף זכריה שטרן, שהוא היה חבר עם האדרת וגם עם השדה חמד, הוא רב גדול, והוא כתב, בעצם איפה שזה מקווקו, הוא מצטט את מה שהם אומרים, איך שהם תקפו את תפארת ישראל, ואז הוא אומר פה ושמקווקו, אבל היה לו למותר, כאילו שכתב את הספר הזה, רב רפפורט, היה לו למותר להרעיש העולם על זה, ולשפוך קיתון של רותחין על בעל תפארת ישראל, שהעתיקו, ואין ספק שכותב המאמר אחז בדרך מליצה לצייר כאילו היה העניין בפועל ולסדר אותו בדרך סיפור ורק להסביר העניינים בדרך משל. הוא אומר, תראה, מה סך הכל הוא רצה לעשות? הוא רצה להעביר איזה רעיון. מה הרעיון? כל אחד מאיתנו יש לנו עניינים, דברים שאתה צריך לעבוד עליהם, זה לא נורא, תעבוד על זה. גם גדולים היו צריכים לעבוד על זה. אז הוא אומר, זה משל. ולא רק זה, איפה שזה מקווקו, בסוף הוא אומר, ומי אשר לא לב מבין בהגדות חזל, יראה שכן דרכם תמיד. כן דרכם תמיד. כאילו, האגדות, הם מספרים לנו מוסר, הם מספרים לנו פילוסופיה, משהו. זה לא, זה קרה, זה לא קרה, זה לא העניין. העניין הוא שהם מנסים ללמד אותנו משהו. ואז בעצם העניין הוא, מה אנחנו לומדים מזה? זה לא, אנחנו בעצם לא מנסים להגיע למהות של משה רבנו. אנחנו מנסים להבין, יותר טוב להיות מושלם, יותר טוב להשתלט על עצמך. אם תהפכו את הדף, אז זאת שאלה ענקית ביהדות. בדף השלישי, אז מופיע בגמרא מפורסמת במסכת ברכות, ואמר רבי חייא, אמר אבא, אמר רבי יוחנן. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נלמד על הרעיון של רבי יוחנן שכבר עבר שלושה דורות. כל הנביאים כולן לא נתנבו אלא לבעלי תשובה, כאילו שהם ירשו את ימות המשיח, אבל צדיקים גמורים, עין לא ראתה אלוהים זולתך. זאת אומרת, צדיקים גמורים יש להם אפילו יותר טוב מימות המשיח. אוקיי? זה כאילו הפירושים על זה. ופליגה דרבי אבאו. אז רבי אבאו מתנגד לרעיון הזה. בעצם רבי יוחנן אומר, צדיקים הם יותר גדולים מבעלי תשובה. אוקיי? יותר טוב להיות מושלם מלהתגבר על עצמך. אוקיי.
בעלי תשובה זה מישהו שחטא וחזר בתשובה.
נכון. נכון. כן, נכון. אני מסכים. אוקיי, אז עכשיו רבי אבאו אומר, דאמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. שנאמר שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק ברשע והדר לקרוב. זאת אומרת, בגלל שזה היה כתוב לרחוק, כאילו אנשים רחוקים שחזרו, אז הם יותר גדולים, אנחנו מזכירים אותם קודם מאלו שהם קרובים, כאילו שעושים את כל הדת. ואז שוב פעם רבי יוחנן בעצם אומר, לא, זה לא נכון. פה זה מעניין, יש להם בעיה עם זה, כל המפרשים יש להם בעיה, פה אני מצטט שניים בתוך החברותה, אז הוא אומר שהמערשה אומר שבעצם הם לא מתווכחים על מי שחטא, זה ברור שזה לא טוב. הם אומרים, לפי המערשה, המחלוקת פה הוא עם מי שחשב על לחטוא. אני חשבתי לגנוב משהו, אז, ואמרתי לו, אני לא אעשה את זה, אני בעל תשובה. וזה לא וזה רע מבחינת רבי יוחנן, אפילו לחשוב על זה זה לא טוב. אני חושב על לאכול הצ'יזברגר, זה כבר אתה בחוץ, אוקיי? אוקיי, זה המצב. אז למה הם אומרים את זה? זה ברור שזה לא הפשט. הם אומרים את זה בגלל ש, כי המרשה אומר את זה בגלל שזה קשה לנו. כאילו יש איזשהו מעלה של מישהו טהור צדיק מושלם, ואז אני לא יכול לוותר על זה, אז אני עכשיו מתחיל לבנות לעצמי פירושים אחרים. גם העיון יעקב בסוף, כתוב שרבי אבאו סבר כי בעל תשובה מאהבה עדיף. כאילו, אם אתה חוזר בתשובה בגלל שאתה מפחד שתקבל עונש, אז זה לא זה, זה בכלל אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על מי שחזר בתשובה מאהבה, ואיפשהו אחר בגמרא כתוב שאם מישהו חוזר בזה, אז החטאים הופכים למצוות וככה אתה עולה. אז שוב פעם, זה עוד דרך להסביר שבעצם זה לא כל כך טוב לחטוא ולחזור. זה בעייתי. עכשיו, האדרת שהזכרנו אותו קודם, שהוא כתב הסכמה לקונטרס זכות רבים, אז הוא כותב פה על הגמרא הזאת, והוא כותב שבאמת ההלכה כרבי יוחנן דצריך גמור עדיף לעניות דתי. אז הוא אומר, במפורש, יותר טוב להיות מושלם. אוקיי? אבל הוא יודע שגם זה קצת בעייתי, ואז בסוף כותב פה שמקווקו, ויש להעיר בזה מדברי הרמב״ם בשמונה פרקים, אם הכובש את יצרו עדיף מהחסיד מתחילתו שאין לו מטבעו שום חשק לאהבי רע. אז בעצם הוא מזכיר פה שהרמב״ם מתמודד עם זה, וזה די מפורסם, אנחנו עכשיו נקרא את זה, אבל לפני שנגיע לשמונה פרקים, תראו מה שהרמב״ם אומר על הגמרא הזאת בהלכות תשובה. בהלכות תשובה הוא אומר פה, ועל ידמה אדם, ועל ידמי אדם בעל תשובה שהוא מרחוק ממעלת הצדיקים מפני האבונות והחטאים שעשו, נעשה אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה שהרי טעם טעם חטא ופירש ממנו וכבש יצרו. ועכשיו הוא מצטט את הגמרא, ואמרו החכמים, זאת אומרת רב אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו, כלומר מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם. אז הוא בעצם פוסק לפי רב אבאו, שזה די קשה, כי הרב אבאו הוא התלמיד של רבי יוחנן. ועכשיו, אבל הוא רוצה את זה. עכשיו, למה הוא רוצה את זה? זה הלכה דלת מתוך פרק שלם בעצם לעורר אנשים לחזור בתשובה. אז אפשר להבין את זה שהוא בעצם אומר, תראה, וזה מה שרובי אומר פה שהוא צודק 100%. הרמב״ם ורב אבאו הם אומרים, אם חטאת, אני לא אומר, בוא נלך לאכול צ'יזברגר אם נחזור. לא, הוא אומר, אם כבר, ואתה צריך לחזור בתשובה, ומי לא, אז אל תפחד, כאילו, אל תדאג, אל תדאג שזה לא עושה כלום, אלא הפוך, אתה תהיה במקום יותר טוב. עכשיו, לגבי 8 פרקים, אז הרמב״ם באמת מתמודד עם הרעיון הזה, מי יותר טוב ומה יותר טוב, ואז הוא מגיע לאיזשהו מסקנה מאוד מעניינת, שבעצם בהתחלה הוא אומר פה ככה, אמרו הפילוסופים שהמושל בנפשו, כאילו מי ששלט בעצמו, אף על פי שיעשה מעשים המעולים, הרי הוא עושה הטובות והוא מתעווה למעשה הרעות ומשתקק להם, איפה שמקופקב, והוא עושה הטובות והוא מצטער בעשייתן. בעצם מי שמושל על עצמו, אני רוצה את הצ'יזברגר, וכשאני לא אוכל את זה, האמת היא שאני רוצה את זה. אז זה לא כל כך טוב. בסדר? כביכול. זה מה שהוא אומר לגבי המושל בנפשו, והמעולה, כאילו המושלם, הבן אדם שבעצם מטיבו הוא טוב, איפה שמקופקב כתוב, ויעשה הטובות, הוא מתעווה ומשתוקק להן. כאילו, מי שמושלם, הוא לא רוצה את הצ'יזבר, הוא רוצה, כאילו, אני רוצה לא לגנוב, אני לא רוצה כל דבר רע, אני בעצם מושלם מטיבי, אני לא מתחרט על זה שאני עושה את כל טוב. בהסכמה מן הפילוסופים שהמעולה, זאת אומרת הבן אדם המושלם, יותר טוב ויותר שלם מהמושל בנפשו. ואז הרמב״ם עכשיו מביא כמה ציטוטים ממשלי שאומר שבעצם גם בתנך אנחנו מסכימים עם הרעיון הזה. נפש רשע עבדה רע. ואז אם אתם תהפכו את הדף לדף האחרון, דף 4. שמחה לצדיק עושה משפט. הרי זה מה שיראה מדברי התורה. ומתאים למה שזכרוהו הפילוסופים.
זה מוזר, כי הסיפורים על הפילוסופים.
כן, כן. עכשיו, בקטע הבא הוא אומר, כשאתה חקרנו אחר דברי החכמים בזה העניין, מצאנו להם שהמתאווה לעבירות ומשתוקק להם יותר טוב ויותר שלם מאשר לא יתאווה להם ולא יצטער בהנחתם.
בעזיבתם.
כן, בעזיבתם, כן. אז הוא אומר פה, בעצם הוא מביא כל מיני משפטים מחזל, כמו כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. כאילו, אני יש לי יצר לעשות את כל הדברים הרעים, אבל אני מתגבר, אז אני גדול מיואשים אחרים. לפום צרה אגרה, בזה שאני בעצם מתאמת וזה צר לי, אז אני יותר טוב. וגם באחרון פה אומר, לא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב. הוא אומר, אל תגיד אני לא רוצה צ'יזברגר. תגיד אני רוצה צ'יזברגר, אבל אני לא אוכל את זה. כן? ואז הוא אומר, בקטע הבא, הוא אומר, בעצם יכולת לחשוב שיש איזשהו סתירה פה. אז מה יותר טוב? אז הוא אומר, לא, אין סתירה, פשוט צריך להבין שיש הבדל בין מה אנחנו מדברים. אז הוא אומר פה, שניהם אמת, כאילו גם מה שקראנו במשלי שיותר טוב להיות מושלם, וגם מה שקראנו בחזל שיותר טוב לתווה לזה, ואין ביניהם מחלוקת כלל. שהרעות אשר הן אצל הפילוסופים, רעות, הן אשר אמרו שמי שלא יתאווה להן יותר טוב, כמו כשפיכות דמים וגניבה וגזל והונאה והזק למי שלא הרע, וגמול רע למיטיב וזלזול הורים וכיוצא באלו, מה שאנחנו קוראים המצוות השכליות, זאת אומרת משפטים. כאילו כל הדברים האלו, גניבה וגזל, כל הדברים האלו הם משפטים, הם דברים הגיוניים. ואז אתה צריך מטבעך להשתוקק, לעשות את הדברים הטובים, אוקיי? מי שרוצה לגנוב זה בעייתי. בסדר, זה מה שהוא אומר. זה יותר טוב להיות מטבעך שאתה מבין שזה לא טוב, אתה לא רוצה לגנוב מאחרים. אתה לא רוצה לרצוח. אתה כן רוצה, מה שהוא אומר פה, לכיבוד הורים וכו'. אז עכשיו הוא אומר, מצד שני, אבל הדברים אשר אמרו החכמים, שהמושל בנפשו מהם יותר טוב ושכרו יותר גדול, הן המצוות השמיעיות. זאת אומרת, מה שאנחנו קוראים חוקים, שאתה פשוט מציית. אין היגיון לא לאכול צ'יזברגר. אוקיי? אתה עושה את זה בגלל שזה נכתב מלמעלה, ואתה רוצה את זה, אבל אתה עושה מה שנכתב מלמעלה, אתה מציית. אז מה שהרמב״ם בעצם אומר פה, שניהם צודקים. יש זמן שיותר טוב להיות מושלם מטבעך, ויש זמן שיותר טוב להשתלט על עצמך. והחילוק הוא פשוט בין על מה אנחנו מדברים, משפטים או חוקים. ולגבי מה שאתה הזכרת, שזה נכון, שוב פעם, הרעיון של בעל תשובה או לא בעל תשובה, זה שוב פעם, אם כבר עשית מה שלא ראוי לעשות, אז כדאי לחזור בתשובה, וכאשר שאתה עושה את זה, אז אתה מראה שאתה גדול, התגברת על עצמך, ויש לך מקום יותר גדול מצדיקים גמורים שלא השתלטו על עצמכם. עצמם. אבל בגדול...
בעבירות מסוימות.
Huh?
רק בעבירות מסוימות. לא בכל ה...
לא, אתה אמור, זה מה שאני רציתי להדגיש. ברגע שעשית משהו, אפילו שזה גניבה, עכשיו אני אומר, לא, זה לא היה טוב, אני מחזיר את הכסף ואני חוזר, אני לא גונב שוב, אז עכשיו אתה יותר גדול. עכשיו, מצד שני, אם אנחנו מדברים באופן תיאורטי, מה יותר טוב להיות? אז יותר טוב להיות מושלם, ואני לא אפילו משתוקק לגנוב מאף אחד, ואני צריך בעצם לעשות את הטבע שלי ככה. לעומת, אני לא צריך להפוך את הטבע לסנוע צ'יזברגרים. אני צריך פשוט להתגבר על עצמי. וזה הרעיון. ובעצם, אם אנחנו נחזור לסיפור שלנו, של משה רבנו, בתפאר ישראל וגם בספרי חסידות, אז בעצם... שוב פעם, זה לא העניין אם זה משה רבינו, אם זה אריסטו, אם זה מה שזה יהיה. אנחנו משתמשים במשלים להעביר איזשהו מוסר. והמוסר הוא די פשוט. לא משנה מי אתה, אפילו משה רבינו, אפשר להגיד שהיו לו עניינים שהוא היה צריך לעבוד עליהם. כן? וכל אחד צריך לעבוד על עצמו. וצריך, לא משנה באיזה תחום, אתה צריך לעבוד על עצמך, ובעצם להגיע למצב שמשה רבינו אמר בסוף הסיפור, בכוח אמיץ קניתי לי היפוכם לטבע שני. תודה רבה, שבת שלום.